דיברנו על נושא ככה באמת מרכזי בענייני חנוכה, שזה השאלות התרבותיות שחנוכה מעורר, והיחס לתרבות זרה ויחסי דחייה וקבלה, שזה באמת נושא מורכב, אי אפשר לקחת שום צד לבד. היום אני רוצה להתחיל מאחרות חנוכה מאופיינות בדבר מאוד מעניין. בדרך כלל, כשיש פירוש על אגדות הש"ס, אז הוא לוקח סיפור ומנתח אותו. הלכות חנוכה, ההלכות עצמם הרבה פעמים מזמינות פירוש מסוג אחר, מזמינות פירוש אגדי. אנחנו נראה את זה, רוב הדברים המשמעותיים בהלכות בעין עין חנוכה, זה דווקא סביב גמרות הלכתיות ופחות סביב גמרות סיפוריות. אז גם כאן יש גמרה, קודם כל בואו ננתח את הגמרה הזו כשלעצמה, גמרה שיסודה הלכתי, אבל היא מעורה, היא מתבקש לנתח אותה קצת בצורה אחרת. הגמרא אומרת ככה, אמר רב יהודה אמר רב אסי, אמר רב יהודה אמר רב אסי אמר רב, אסור להרצות מעות כנגד נר חנוכה. מה הוא רוצה להגיד? איזה הנחה הוא רוצה להגיד פה?
אסור
להשתמש. נכון, אסור להשתמש בנר חנוכה. אז מה השימוש של נר חנוכה? מה הייתם אומרים? אסור
לקרוא.
אסור לקרוא, אסור ללמוד דף גמרא. נכון? מה הוא רוצה להגיד אסור להרצות מעות? זה, כשאתה רוצה לדבר על שימוש בנר, אתה מדבר, השימוש האולטימטיבי בנר זה לספור כסף. מה, נכון שיהודים אוהבים לספור כסף, אבל למה זה הדבר שאותו אתה רוצה להדגיש כשאתה מדבר על זה שאסור להשתמש בנר חנוכה? עכשיו יכול להיות לזה הסבר הלכתי. כשלומדים גמרא, צריך לקרוא גם את התוספות, אז צריך להתאמץ, ואז השימוש הוא שימוש מאוד חזק באור. כשמסופרים כסף, סופרים כסף, לא צריך להיות כל כך מדויק. ולכן אסור אפילו לספור כסף, אבל זה לא נראה. זה נראה שמשהו מתחבא בעניין הזה של להרצות מעות. למה דווקא להרצות מעות? נכון? למה דווקא להרצות מעות? למה זה השימוש האולטימטיבי? טוב. כאמרית הקמדי שמואל אמר לי, וכינר קדושה יש בה. כן, הואיל ובנר, מה ההנחה של שמואל? מה ההנחה של שמואל?
שיש קדושה ב...
לא, חינר קדושה יש בה. כלומר, אם יש קדושה, אז אסור להרצות. נכון? נכון? ואם אין קדושה, אז מותר להרצות. אז קודם כל זה כשלעצמו, למה אם יש קדושה אז אסור להרצות? למה אסור להרצות מעות כנגד חנוכה ושיש קדושה? מה זאת אומרת קדוש? מה זה קדוש? פעם גרד לך בראש כשהנחת תפילין? עשית ככה? מה זאת אומרת קדוש? יש דברים, נגיד, הקדש, אסור להשתמש בו, שימוש של חולין. גם לא ברור שאסור להשתמש באור של ההקדש, שימוש של חולין. אבל בהקדש, באמת, הקדש הוא של בית המקדש, באמת אסור. דבר שהוא קדוש, אסור להשתמש בו? אסור ליהנות ממנו שימוש של חולין? מאיפה לקחנו את זה? מאיפה זה הגיע? שאם יש קדושה אז אסור להרצות, מאיפה זה הגיע?
זה לא מעלים.
וכאילו לא חולק על זה. שמואל אומר, מה קרה לך? למה אסור להשתמש? הוא לא צועק חמאס. הוא אומר, בסדר, אם באמת זה קדוש, אז אסור להרצות, אבל זה לא קדוש. למה אם זה קדוש אז אסור להרצות? ואיפה הגיעה ההנחה הזאת? כן.
זה לא מעלים בקודש ואין מורידים.
אבל אתה לא מוריד את זה. לא, מעלים בקודש ואין מורידים, זה אומר, זה היה משהו אחד, ועכשיו זה משהו אחר. עכשיו זה לא משהו אחר, זה נשאר לראות חנוכה, ואני סופר כסף. זה לכאורה המקור למנהג של דמי חנוכה. כן, אבל... לא, זה לא... אבל מה זה? כן.
אם אנחנו לא נגדיר את הקדושה
כקדושה,
אז אנחנו לא יכולים לאבד את ה... לפי דעתי, כל הרעיון של המצווה עצמה כבר ילך לאיבוד. כי אם אנחנו נתחיל להשתמש בנר...
אז זה לא סתם, נראה נר.
סתם לפעול, אנחנו גם
נזיז אותו מהמקום
שהוא צריך להיות כדי לפרסם את הנט, וגם אנחנו
נתחיל
להשתמש בו, אז אנחנו נשכח בכלל שזה דק מזה בפרסום הנט.
אוקיי, סבבה. איך קוראים לך, תזכיר לי? דואל. אז מה שדואל אומר, יש בזה הרבה היגיון. נרות חנוכה זה לא תפילין. תפילין, כל אחד רואה שזה חפץ של קדושה, נכון? אבל נרות חנוכה, אם אתה תספור כסף, או אפילו אם אתה תלמד דף גמרא, זה כבר ייראה שום דבר. זה ייראה משהו שאין לו משמעות בכלל, נכון? זה לא סתם נר. נכון? ולכן אסור להשתמש כנגד נר חנוכה. זה יפה מאוד, רעיון יפה מאוד, אבל זה לא מה ששמואל אומר. שמואל אומר, אם יש קדושה אז אסור לרצות, אבל אין קדושה ולכן מותר לרצות. לפי מה שאתה אומר, לפי מה שאתה אומר, גם אם אין בזה קדושה, אסור לרצות. כדי שלא נתבלבל. מה זה קשור לקדושה? טוב, זה השלב השני בגמרא. השלב השלישי בגמרא, מתקיף לרב יוסף, וחידם קדושה יש בו, דתניה ושפח וכיסה במה ששפח יחסה, שלא יחסנו ברגל, שלא יהיו מצוות בזויות עליו. החנמי, שלא יהיו מצוות בזויות עליו. כן? מה ההוכחה שלו? ההוכחה שלו היא מזה שאסור לבזות את הדם, את הדם של כיסוי הדם. כן, אסור לבעוט בו. אז מזה שאסור לבעוט בדם של כיסוי הדם, מה הוא מוכיח?
שלא צריך קדושה כדי...
אז הוא מוכיח שגם אם אין קדושה, אסור להרצות, למה? גם אם אין קדושה אסור להרצות, למה אסור להרצות? כי זה ביזוי. ומאיפה הוא יודע שזה ביזוי? מזה שאסור שלא יחסה ברגל. נכון? אתם רואים איזה הבדל בין שלא יחסה ברגל לבין שלא להרצות מעות כנגד נר חנוכה? אתה רוצה להוכיח שאסור להרצות מעות כנגד נר חנוכה? מזה שאסור לחסות ברגל. אתה רוצה להוכיח שאסור להתגרד עם התפילין מזה שאסור לבעוט בהם. זה ההוכחה. נכון? איך אתה מוכיח דבר כזה? בסדר, אני מבין שאסור לחסות ברגל כי זה ביזוי. אבל להרצות מעות זה לא ביזוי. וחוץ מזה, גם אמרנו להרצות מעות זה לא רק מעות, זה גם ללמוד גמרא, נכון? גם זה אסור. איפה פה הביזוי? איפה הביזוי? בלהרצות מעות, בשימוש בנר חנוכה. בסדר, הבנתי שאסור לחסות ברגל. הבנתי שאסור לבעוט בנרות חנוכה אחרי שגמרתי להשתמש בהם. אבל מכאן ועד להרצות מעות, הדרך ארוכה. מעות של להרצות מעות זה לא רק להרצות מעות, אלא זה גם ללמוד גמרא.
יכול להיות שבגלל שזה בעצם סימן וזכר לשמן שהיה במקדש, ושמן שהיה במקדש, הדין שלו היה משהו כזה.
בסדר, אז אתה אומר שזה יש בו קדושה, ולכן אסור להרצות, אבל זה לא הגמרא. הגמרא משהו ממנה שהיא רוצה לומר אין קדושה, ובכל זאת אסור להרצות כי זה ביזוי, זה לא ברור, נכון?
כי זה זכר, באמת אין קדושה, כי זה זכר, אבל זה לא מסתמע, כאילו...
אז מה הוכחת אבל מזה שאסור לחסות ברגל? מה, בסדר, אתה צועק שחבורת בפני עצמך, נחמד. אבל איך זה קשור לזה שאסור לחסות ברגל? אבל, אז זה שאלות ככה בפשט הסוגיה, אבל מה מסקנת הסוגיה לכאורה שהנרות הללו לא קודש. הם לא קודש. ומרגלה בפינו, זה לא סתם, יש בזה יסודות בהלכה, לא חשוב כרגע, זה לא שום בהלכה, אבל אנחנו שרים, הנרות הללו קודש הם. טוב, עכשיו, יש פה איזושהי הבחנה בתוך הסוגיה, כמו שאתם רואים, בין קדושה לבין מילה אחרת, אמרה לא אומרת אותה. טוב, אז בואו נראה אותו בפנים. אמר רב יהודה אמר רב, אסור להרצות מעות כנגד נר חנוכה. כי אמרו את הכבד שמואל, אמר לי בחינת קדושה, יש בה וכו'. ההבדל שבין מצווה לקדושה. אתם מכירים את החלוקה ההלכתית הזאת בין מצווה לקדושה?
יש מצווה
ויש מצווה. בדיוק. יש שני סוגי חפצים של מצוות. יש חפצים של מצוות שנקראים קדושה, חפצה של קדושה, ויש חפצים של מצוות שנקראים חפצה של מצווה. תנו לי דוגמה לקדושה. תפילין, נכון? תפילין, ספר תורה, כל דבר שיש בו שם השם. ולעומת מצווה?
ציצית.
ציצית, לולב, סוכה, נכון? ציצית, לולב, סוכה, ולכרוע גם נר חנוכה. נר חנוכה גם נמצא בתוך הקבוצה הזאת. מה ההבדל ההלכתי ביניהם? ההבדל ההלכתי ביניהם הוא שחפצים שמיועדים לקדושה, גם כשנגמרה המצווה שבהם אסור לזרוק אותם. לעומת זאת, חפצי מצווה, כשנגמרה המצווה, נזרקים. אסור לזרוק אותם בביזיון, אבל אין חובת גניזה. הבית של התפילין חייב בגניזה. המזוזה, גם אם היא נפסלה, היא חייבת גניזה. יש בה נשארה בה הקדושה. הקדושה לא פוקעת. לעומת זאת, המצווה פוקעת, נגמר סוכות. הלולב הוא חולין, הסוכה היא חולין, והנר חנוכה הוא חולין, הכל הוא חולין. כך הדין, כך הדין בכל מקום. אז יש הבדל בין מצווה לקדושה, ובעצם הפרק הזה, הפסקה הזו בעינייה, באה להסביר את ההבדל שבין מצווה לבין קדושה, ואיפה עומד נר חנוכה כמייצג איזשהו ערך ביחס שבין מצווה לקדושה. אבל לפני שנקרא את זה, אני רוצה להעיר הערה על הפרק הזה, על הפסקה הזו. הפסקה הזאת, לעניות דעתי, באה להתמודד, כמו שאני אמרתי בשיעור הקודם, ההתמודדות של הרב קוק עם חנוכה ההתמודדות שמאפיינת את הרב קוק כעומד בצומת מודרנית, בצומת של התחדשות מודרנית, ומה התגובה של הדת לעולם המודרני. אחד הדברים שעוברים טלטלה בעולם המודרני זה ההתייחסות לעולם המצוות המעשיות. איפה נמצא העולם של המצוות המעשיות בתוך הקיום הדתי של האדם? הקיום הדתי כשלעצמו עבר חוותות לא פשוטות בעולם המודרני. הוא נכבט מכל כיוון. אבל זה הקיום הדתי המופשט. עצם החוויה הדתית ועצם התפילה ועצם הדבקות. אבל בתוך התפילה והדבקות, להסביר בתוך כל העולם הזה, שעוד איכשהו אפשר להסביר אותו בעולם המודרני, להסביר בתוך העולם המודרני את המשמעות של ההלכה הדקדקנית, מה זה משנה אם התפילים שלי שחורות או אדומות, ואם כתוב לי קוצו של יוד ביוד של הספר תורה, או לא כתוב קוצו של יוד בספר תורה, או איך אני אחתוך את הנייר טואלט בשבת, מה? איפה זה נכנס בקרבה לקדוש ברוך הוא, ואיפה זה נכנס בדבקות לקדוש ברוך הוא? עכשיו השאלה הזאת, היא לא שאלה שמאפיינת את היחסים בין הדת לבין העולם המודרני. היא מאפיינת את זה שק החבטות של היהדות בכל דור. בכל דור ההלכה הייתה נקודה קשה להסבר. זה שיש יש הרבה דתות בעולם. הדתות בעולם עוסקות בחוויה הדתית, בקשר שבין האדם לבין האלוהים, בהרבה דברים...
גדולים.
מה?
גדולים.
כן, בדברים הגדולים, ולכן גם המובנים. ההלכה, עכשיו יש פרטי מצוות בכל הדתות, אבל מעט מאוד, והעובדה שזה מעט, זה לא רק מעט לעומת הרבה. זה לא עניין של מעט והרבה, אלא זה עניין של, זה עניין של הבדל באופי. אם אתה אומר, תשמע, מה זה הדת שלנו? הדת שלנו זה 5 תפילות ביום, אוקיי, זה הדבקות. הדת שלנו זה לצום חודש בשנה, בסדר, זה גם עניין של ניקיון, טהרה, דבקות, ואסור גם לאכול חזיר. טוב, אז הבנתי, יש פרט אחד בתוך כל המכלול המעשי, אני יכול לקבל אותו. אבל כשאתה כל היום עסוק בשאלות של עשית ככה, ועשית ככה, ולא עשית ככה, וכן עשית ככה, והדבקות נבלעת בתוך מארג שלם של מצוות, של הדבקות נבלעת בתוך מארג שלם של דקדקנות הלכתית שהיא נראית חסרת פשר. הבעיה הזאת הטרידה את העולם כולו. את כל העולם הבעיה הזו הטרידה. היא לא הטרידה, היא לא התחילה היום, הגמרא מדברת עליה, זה הטריד את הרמב״ם, זה הטריד את הכוזרי, זה הטריד את כולם. כאשר העולם הדתי עובר טלטלה, אז הנושא הזה חייב לעבור בחינה מחדש. זה מה שקרה בעצם בתקופתו של הרב קוק. הבעיה הזאת של ההתייחסות להלכה, בכל דור היא עברה איזושהי התייחסות, עברה איזושהי טלטלה. התקופה המודרנית היא זימנה אתגרים חדשים, ואחד הנושאים שצריכים להיבחן מחדש, זה הנושא הזה של היחס לדקדקנות ההלכתית. יש מהרש"א נפלא ביבמות. כתוב בגמרא ביבמות, הגמרא ביבמות מתארת את תהליך הגיור. אז הגמרא אומרת שמודיעים לגר מקצת מצוות קלות ומקצת מצוות חמורות. אז בדרך כלל מה זה מצוות חמורות? זה אנחנו יודעים, עבודה זרה. מה זה מצוות קלות? אז כתוב בגמרא, לקט, שכחה, פאה, מה זה נותן שנותנים מדהים למצוות מצוות קלות? אז המהרש"א מסביר שזה בדיוק מה שאנחנו באים להגיד לו. תדע לך, זה לא שיש לנו רק מצוות חמורות, יש לנו גם מצוות קלות. אנחנו גם נודניקים. אנחנו מתעסקים איתך בנייר טואלט בשירותים. אנחנו מתעסקים איתך בפרטים הקטנים. אנחנו יודעים איתך לדברים הקטנים. בזה רוב העיסוק שלנו, שם אנחנו נמצאים. שם אנחנו פוגשים את הקדוש ברוך הוא. וזה באמת כאילו הבשורה, אבל הבשורה מאוד קשה לעיכול. תדעו לכם שבאמת אנחנו עושים את זה. לא הכרתי תמיד את הגמרא, את המהרש"א הזה, אבל באופן טבעי, כשאתה יושב, כשאתה מדבר עם גר, הדבר שהכי עולה לדיון זה, תגיד, אתה נורמלי? אתה חי חיים נורמליים, אתה יכול להתפלל לקדוש ברוך הוא, אתה יכול לדבר עם הקדוש, אתה יכול לדבר דבקות בינך לבין הקדוש ברוך הוא. מה אתה צריך עכשיו לשאול את עצמך, האם התפללת, האם אמרת ותן תן ומתן לברכה, או לא אמרת ותן תן ומתן לברכה? מה נפקה, מה אתה צריך להכניס את עצמך לסיפור הזה? מה, בסדר, אתה מאמין שזה מהקדוש ברוך הוא, אתה מאמין שמהכל. אבל למה אתה צריך להכניס את עצמך לפרטים הקטנים? וזה מאוד מעניין לשמוע את התשובות של הגרים בעניין הזה, אבל זה באמת הנושא הבעייתי יותר ביד. עכשיו, הפרק הזה, לעניות דעתי, מתכתב עם שני מקורות קדומים לו. אני אדבר על אחד, השני זה הרשע או העיר שכדרכו הרב קוק לא כל כך אהב את הגישה שלו, או לפחות חשב שהיא גישה מאוד מוגבלת, אבל הפרק אולי הבעייתי ביותר במורה נבוכים, תרשמו לעצמכם את זה, אני לצערי לא שכחתי להביא את המורה נבוכים, הפרק הבעייתי במורה נבוכים, לא, בסדר, החלק היותר בעייתי במורה נבוכים הוא חלק ג' פרק למדלת. חלק ג' פרק למדלת עוסק בהתייחסות של הרמב״ם למצוות המעשיות. ושם הוא כותב דבר מזעזע. שם הוא כותב שכמו כל חוק, החוק נחקק על דרך הרוב.
לא מתאים לכולם.
מה? החוק לא מתאים לכולם. זה אומר שתיאורטית יכול להיות שההלכה תפגע באדם ספציפי. מה היכולת של אדם לוודא שאכן ההלכה פוגעת בו? זו שאלה. והרמב״ם לא נותן כלים, ואת הרמב״ם האדם הפרטי גם לא מעניין. וגם, עזבו רגע מה בדיוק הרמב״ם שם. מה שהרמב״ם שם כותב זה דבר נורא בעייתי, והוא נתון להמון פרשניות, והיו כאלה שטענו שהפרק הזה הוא זיוף. הוא לא זיוף. זה סתם תשובה אורתודוקסית כדי שנוכל לחיות עם המורה נבוכים בשלום. היו כאלה שטענו, תסתכלו את ההערה של הרב קפח בתחילת הפרק הזאת, בתחילת הפרק הזה, הוא טוען שמה שהרמב"ם מתכוון זה שיש אנשים שבגלל יצרם הרע הם מרגישים שההלכה פוגעת בהם. זה גם לא מה שהרמב"ם מתכוון. הרמב"ם מתכוון למה שהוא אמר, שיכול להיות מצבים מסוימים שבהם, ויותר מזה, יכול להיות תקופות מסוימות, הרמב"ם אומר, יכול להיות תקופות שלמות שבהם הלכה מסוימת פוגעת באדם. ככה משמע קצת מהרמב"ם. מה הסיבה לזה? שם משמע ברמב"ם שזה בגלל שהאדם הוא לא אדם שלם, האדם הוא אדם פגום. וכיוון שהאדם הוא אדם פגום, לכן ההלכה פוגעת בו. אתה לא מסכים שזה מה שכתוב ברמב״ם? אם היה לנו רמב״ם, הייתי מוכרח שזה מה שכתוב שם. כן.
זה פגום שלם.
יש לרמב״ם מושג שנקרא צורת אדם. האדם השלם. נעזוב כרגע את המושג הזה ברמב״ם. אדם שעיצב את תכונות האדם שלו. לכל אדם, כל אדם לא עיצב את תכונות האדם שלו. ובנקודה שבה הוא לא ייצב את תכונות האדם שלו, באותה נקודה ההלכה פוגעת בו. זו תפיסה מאוד מאוד בעייתית של הרמב״ם, שיצאו נגדה רבים וטובים, ובין השאר אני חושב שהפרק הזה בעין היה מתמודד גם עם התפיסה של הרמב״ם, ובואו נראה איך זה פותר את ה... את הקושיות שיש על הסוגיה. ובאמת, מה קרה בסוף? הנרות הללו קודש או לא קודש? אז בשיר כתוב שהם קודש, דרך אגב, השיר הזה הוא ברייתא, כן? זה לא איזה... זה מסכת סופרים. זה לא משום, לא הגיע משום מקום. זה לא שיר של בני עקיבא. ובגמרא, משמע שכאילו המסקנה היא שהנרות הם לא קודש. טוב, אז מה ההבדל בין מצווה לקדושה? ההבדל בין מצווה לקדושה תלוי בזה שמטרת הקדושה היא להשריש באדם את את הרוממות והכבוד שראוי לו שישאר בליבו בכל דבר הנוגע לכבודו של מקום ברוך הוא, למען תחקק בלבבו האמת הנעלה שהוד האדם ותפארת נשמתו היא נערכת באותה עמידה שכבוד השם הוא מושג ומשוער בנפשו פנימה. זאת אומרת, הקדושה היא הערך המוחלט. יש קדושה, הקדושה היא כבוד השם, ידיעת רוממות השם. ככל שהאדם יותר מכיר את כבוד השם, ככל שאדם יותר שייך לחלקים גבוהים יותר מהאלוקות, ככל שהאלוקות תופסת יותר מקום בנפש האדם, נפש האדם היא יותר אנושית, יותר מרוממת. הקדושה היא ערך מוחלט. הקדושה היא בעצם המטרה. אולי במילים אחרות, קודם אמרתי שאחת הבעיות הקשות בתפיסת ההלכה היא בשביל מה יש הלכה. בעצם הקדושה זה הדבר המובן יותר. הקדושה זה הערך המוחלט, וזה גם הערך המובן יותר. זה כבוד השם, זה ידיעת השם, זה הדברים המוחלטים, הברורים, הנכונים, זה המטרה. זה המטרה, הקדושה היא המטרה. אבל, ובאשר זוהי התכלית האחרונה, הכרת כבוד שמיים, שאין לומר עליה שהיא אמצעי לאיזה תכלית אחרת. למה אדם צריך לדעת להיות שייך לקדושה? למה אדם צריך להפוך את הקדושה לחלק ממנו? כי זה האדם, כי זה מה שיהפוך אותו לאדם. על כן ההנאה, מה זה הנאה? מה הנאה מבטאת? מה הנאה מבטאת?
לא רואה בזה מטרה.
מה?
שאתה לא רואה בזה...
בדיוק, שאתה לוקח את זה כשימוש למשהו אחר. הנאה זה שימוש, שימוש כאמצעי לתכלית אחרת. נכון? עכשיו, הנאה יכולה להיות הנאה, איזה הנאה אנחנו יכולים להשתמש בקדושה? מה היינו יכולים לחשוב על הקדושה? שמה התכלית שלה?
להרגיש טוב עם
עצמי. להרגיש טוב. נו, להרגיש טוב, מה עוד? מה התפיסה הפשוטה? למה אדם הוא... מה הדת נותנת לאדם?
שלווה.
שלווה.
כן. שמחה או שלמה.
אוקיי, כל מיני... טוב, אוקיי, להרגיש טוב. נכון את כל זה. ומה עוד?
ביטחון.
משמעות.
זה מצד עצמו. נכון, משמעות, ביטחון. להיות מוסרי יותר. נכון? להיות מוסרי. להיות מוסרי זה גם אמצעי, זה גם שימוש, גם אפילו להגיד אני עובד את השם כדי להיות מוסרי יותר, כדי להיות שלב יותר, כדי להיות כל הדברים שהעליתם פה, נכון? כל הדברים האלה הם כדי, הם לא הדבר בעצמו. גם זה, גם להגיד אני עובד את השם כדי להיות אדם יותר מוסרי, זה גם השתמשות בקדושה למשהו אחר. הקדושה היא תכלית לעצמה, היא המטרה. אתה לא יכול להגיד בשביל מה יש קדושה כדי להיות מוסרי. הקדושה היא התכלית. לעומת זאת, אני מדלג כמה שורות, בעמודה הזאת לשורה השישית, משהו כזה, המצוות אומנם הן עצות עליונות, מכשירות את האדם בכללו ובפרטיו לתכליתו הנעלה, להכשיר נשמתו, כוחותיו ומידותיו, אל הטוב הנשגב שהוא עתיד להשיגו באחרית השלמתו. המקור לאמירה הזאת, המצוות, הן עצות עליונות. המקור, לא. המקור לדבר הזה הוא ברמב"ם בשמונה פרקים. הרמב"ם בשמונה פרקים, הם כתבו פה למטה שזה, המקור זה ברמב"ם בהלכות תמורה, זה נכון, המילולית זה מגיע מהרמב"ם בהלכות תמורה. אבל התפיסה עצמה, הרמב"ם כותב שתכלית רוב המצוות, כך לשון הרמב״ם, זה לתקן את מידותיו של האדם. בדיוק מה שאתם אמרתם. תכלית רוב המצוות, כותב הרמב״ם, אני... אתם יכולים לפתוח, תחפשו איפשהו בשמונה פרקים, נראה לי פרק חמישי. נראה לי שהרמב״ם בפרק חמישי משמונה פרקים כותב את זה. תכלית רוב המצוות זה לעשות את האדם מוסרי יותר, לעשות את האדם בעל מידות מתוקנות, להפוך אותו לאדם לא רגזן, להפוך אותו לאדם, לאדם שלב, לאדם לא קמצן. כל מידה טובה שתעלו על דעתכם, אתם יכולים למצוא איזושהי מצווה שמכוונת את האדם לאותה מידה.
מצוות זה המון,
כאילו. בסדר, אז קודם כל, לתקן מידה זה דבר נורא מסובך. ולכן, צריך המון מצוות כדי לתקן מידות. יש המון מידות שאנחנו יכולים להבין את זה. איפוק למשל, תאוותנות לעומת איפוק. ריסון עצמי. אז יש המון מצוות שמחנכות אותנו לריסון עצמי. כל המצוות שעוסקות באיסורים על ה... באיסורים מיניים ואיסורי אכילה, כולם מחנכות אותנו לריסון עצמי, לאיפוק, נכון? יש מצוות שמחנכות אותנו לנדיבות, יש מצוות שמחנכות אותנו להכרת הטוב, יש מצוות שמחנכות אותנו, כל המצוות מחנכות אותנו, נכון? המצוות מחנכות. עכשיו, התפיסה הזאת, המצוות מחנכות, התפיסה הזאת כשיוצאת מפיו של הרב קוק היא מפתיעה מאוד מאוד. בעצם, מי הלך בז'אנר הזה שהמצוות כמחנכות? אז הרמב״ם, כמובן, החינוך, נכון? החינוך בעצם מדבר על המצוות כמחנכות. אתם מבסוטים מזה שהם נגידים לנו פה?
ממש לא.
אני מקווה שזה לא מסית את תשומת לבכם. בכל אופן, המצוות כמחנכות, אז זה כמובן רמב״ם וחינוך, נכון? בעת החדשה, זה אומץ מאוד מאוד על ידי הרש"ר הירש. על ידי הרש"ר הירש וכל האורתודוקסיה הגרמנית בעצם אימצה את התפיסה הזאת, שהמצוות מחנכות. המצוות מחנכות את האדם, המצוות הם סמלים... בהחלט. הרש"ר הירש נלחם מלחמת קודש מול הרפורמה. כמו שאמרתי, כל הדת הייתה צריכה לקבל פרצוף חדש בתקופה הזאת, והרש"ר הירש הצליח. אי אפשר להגיד ש... כלומר, את יהדות הונגריה ואת יהדות גרמניה, התפיסה הזאת הצילה. יהדות מזרח אירופה הייתה יהדות הרבה יותר מושרשת, ואי אפשר היה למכור לה את ה, תסלחו לי את הלוקש הזה. ולכן חלק זה הצליח וחלק התפקרו. אבל את זה אי אפשר למכור במזרח אירופה.
למה זה לוקש?
עוד רגע נדבר על זה. מה זאת אומרת שזה לוקש? זה לוקש, זה, מה, נו באמת, מה, אם אני איתול ארבע מינים, אז יחנך אותי למידת נדיבות, יאללה, יאללה, ואם לא יהיה לה את רוג פיתה, מה?
יש פה אדומה, נו,
ושמחת בכל ה...
ושמחת, נו, ואם לא יהיה לה את רוג פיתה, אז מה, אז אני לא אשמח. מה, באמת.
אתה צריך לכבד את רוג
פיתה. ואם בתפילין, אז בפנים, שהמתחת לזה, מתחת לאיפה שבתיתורה, שם הרצועה תהיה לבנה, מה יקרה? אתה, אני יודע,
הרצילים...
בסדר, אז אתה לא יכול למכור לי את זה שאתה
מבואות לחנך.
יש הכל כאלה. אתה יכול להסביר לי באופן כללי כיוונים.
הלכה למשה מסיני זה בטל?
לא. הלכה למשה מסיני זה בטל. אבל הדקדקנות שאותה אתה לא יכול להסביר, זה רוב ההלכה. זה רוב ההלכה.
למה?
מה?
אבל לא זה מסיבות.
שבת. אתה יכול להסביר לי למה שבת זה ערך חשוב למשפחתיות, לפה, לשם. אתה יכול להסביר לי בסוף בשירותים למה לחתוך את הנייר טולט קרה ולא ככה?
אבל זה עוד יותר שטותי לחשוב שכל פרט היא באמת כאילו משמעותי.
לא יודע, אבל אני חושב שהיום, היום התפיסה של המצוות כמחנכות היא קיימת. אבל היא הולכת ויורדת, זה לא באמת יכול להחזיק מים. זה מחזיק מים בקווים הכלליים, בקווי המתאר הכלליים. אתה יכול להסביר לי את שבת באופן כללי. עכשיו, מה עם הפרטים? קשה מאוד. אתה יכול להסביר לי את ארבע מינים באופן כללי. אתה יכול להסביר לי בסוף איפה הפיתם של האתרוג קשור לעסק?
זה... אני אמר את זה, אתה כדי קנות.
בסדר, אז אתה יכול להסביר לי באופן כללי מה מטרת הדקדקנות. על כל פנים, אוקיי, בסדר, בסדר, אפשר, יכול להיות. באופן כללי, לא משנה כרגע, אני השתמשתי בביטוי חריף אולי, במילה לוקש. אבל אני אומר באופן כללי במזרח אירופה זה לא תפס. זו הייתה יהדות שורשית מדי, חזקה מדי. זו לא הייתה יהדות גרמניה. מי ש... זה כמו היום, אתה יכול למכור דברים פר וכאלה לאנשים שהם קצת עומדים בחוץ, אנשים שעומדים מבפנים, יש להם שאלות טובות, אתה לא יכול למכור להם סמינריון של בני עקיבא. או שתשרוף אותם, או שהם יוצאים. זה לא משהו באמצע. יהדות מזרח אירופה הייתה יהדות חזקה, שורשית, מקורית. יהדות גרמניה הייתה ככה יהדות פושרת כל הזמן. ולכן זה עבד שם. בכל אופן, הנקודה ש... אז זה בעצם התפיסה הזאת של הרמב״ם וכו'. התפיסה האלטרנטיבית היא של מצוות, שלמצוות יש משמעות אובייקטיבית. מה?
קבלי כאילו?
באופן כללי אפשר לסווג את זה לקבלה, בהחלט. אבל לא צריך... זה כן, זה תפיסה של מקובלים. זה תפיסה של
מקובלים.
כוונות במצוות וכאלה דברים. אבל גם אתה בלי קשר לכוונות, נכון, גם בלי קשר לכוונות, המהר"ל הוא ודאי עומד מאחורי הגישה הזאת, למרות שההגדרה של המהר"ל כמקובל היא קצת בעייתית. אבל זו תפיסה מטאפיזית. בוא לא נקרא לזה מקובל, אבל זו תפיסה מטאפיזית. המצוות יש להם משמעות מטאפיזית. כאשר יהודי הוא חלק מהעולם, וכאשר העולם מתפקד בצורה מסוימת, כאשר אני זורק אבן בים, זה משפיע בגלים על השאלה אם יהיה צונאמי בפיליפינים. יש, אנחנו חלק מעולם, וכל פעולה של אדם בעולם משפיעה על כל העולם. ויש פה איזה מעשה אובייקטיבי שמגדיר את המציאות באופן אחרת. כשיהודי מניח תפילין, יש פה עכשיו מציאות. לא משנה כרגע איך נסביר אותה. נסביר אותה כמו המהר"ל, נסביר אותה כמו המקובלים. יש פה איזו תפיסה אובייקטיבית של המצוות. המהר"ל כותב בכמה מקומות, יוצא נגד גישת הרמב״ם, המצוות הן לא תקסים, המצוות הן חלות בלשונה של ההלכה. בלשון המודרנית הייתי מבחין במצוות כטקס לבין מצווה כחלות. כן? אני סולד מהמצוות טקס. מי שנמצא בשיעור שלי על קידושין, יודע שמעולם לא הוצאתי את המילה טקס השנה מפי. אין טקס, אין אצלנו טקסים. זאת התפיסה שהייתה רווחת במשך מאות שנים, העולם המודרני אילץ, בעצם התפיסה הזאת, זאת הייתה התפיסה של הרמב״ם. החל מתקופת הרמב״ן ועד בעצם תקופת הרש"ר הירש, הפסיקו לדבר על המצוות כמחנכות. התפיסה הזו שקעה בתאומות הנשייה, והיא חודשה על ידי חכמי גרמניה. חכמי גרמניה הציפו אותה מחדש, כי זה באמת היה צורך השעה. העולם המודרני הוא עולם שכבר לא מקבל דברים מטאפיזיים. מה שאני רואה, זה עוסק במטאפיזיקה. אני חייב לעסוק במטאפיזיקה. אני חייב להגיד שכשאני מניח תפילין, אני פועל בעולם האובייקטיבי. זו תפיסה מטאפיזית. העולם המודרני הוא עולם מדעי, הוא לא מקבל מטאפיזיקה, הוא מקבל פיזיקה, ולכן אני צריך לעבור חזרה לטקס. הרב קוק, אישיותו הפנימית הוא איש של חלויס, הוא לא איש של טקס. אבל זה גם מסביר לנו קצת את התפקיד של הספר הזה. הספר הזה הוא ספר שעוסק קצת יותר בפשט. ובפשט המצוות הן תקסים ולא חלויות. אז עכשיו בואו נמשיך את הפסקה הזאת. המצוות, כן. לא, זה מה שהוא אומר פה, אני לא אמרתי למה. אני אומר, התפיסה הפשוטה, התפיסה של הרמב״ם, התפיסה של החינוך, התפיסה הפשוטה היא שהמצוות פועלות על התודעה. נקרא לזה, האם המצוות פועלות על התודעה או המצוות פועלות על המציאות. בסדר? האם מצוות פועלות בתודעה או במציאות? התפיסה הפשוטה היא שהמצוות פועלות בתודעה. זה מה שהתכוונתי, טקס. הן לא פועלות במציאות, הן לא פועלות בתודעה. אתה
יכול להסביר את זה
מפרה אדומה? לא, אז פרה אדומה נתקעתי. אז אני אסביר למה עצם זה שאני עושה פרה אדומה זה פועל לי על התודעה. לא יודע מה אני אסביר. לא יודע מה אני אסביר, בסדר, אני יודע שזה פועל לי בתודעה באופן שאני לא מבין. אבל כל המצוות נועדו לפעול על התודעה, ולא על המציאות.
מה אתה חושב הוא יותר אותנטי, כאילו ביד המציאות, החלות?
אני חושב שאתה שמעת את המנגינה של מה שאמרתי. עכשיו פה הרב קוק בעצם חוזר 600-700 שנה אחורה, הוא חוזר לחינוך. כן? הוא נוטש את העולם שלו, הוא נוטש את העולם שהיה מקובל מאז שהקבלה הפכה לפופולרית, מאז הרמב"ן בעצם, את התפיסה הזאת הוא נוטש, ובעצם חוזר אחורה למצוות כמעצבות תודעה. המצוות באמת מעצבות תודעה. מה הבעיה בזה שהמצוות מעצבות תודעה? אז קודם כל קשה לנו להתייחס לפרטים. ומה עוד בעיה? איזה עוד בעיה יש במצוות כמעצבות תודעה?
פשיטת תיצורת התודעה, למה
אחר? לא, אבל לתודעה יש איזה בעיה, יש איזה בעיה באנושות. האנושות היא כפויה טובה, והאנושות היא תאוותנית, והאנושות יש לה כל מיני בעיות. האנושות גם מתפתחת. תן דוגמה קלאסית לדבר הזה. דוגמה קלאסית. הרמב"ם הסביר את מצוות הקורבנות, שמה מטרת הקורבנות? עבודה זרה. אתם ראיתם פעם מישהו עובד עבודה זרה? ובכל זאת, אתם מתפללים שלוש פעמים ביום ותחזינה עינינו לשובך לציון ברחמים. והשב את העבודה לדביר ביתך. מה זה והשב את העבודה לדביר ביתך? והשב את עבודת הקורבנות לדביר ביתך. וזה אנחנו מתפללים שלוש פעמים ביום. כנראה שאנחנו לא מתפללים כמו הרמב״ם, כי עבודה זרה אין בעולם. אבל השאלה היא, אבל הבעיה היא בעיה נכונה. זאת אומרת, אם המצוות באות לפעול על התודעה, ברגע שהתודעה שלי השתנתה, והתודעה שלי השתנתה הרבה בגלל המצוות, אבל ברגע שהתודעה השתנתה, המצוות מפסיקות להיות רלוונטיות. זאת בעצם שתי הבעיות שיש בתפיסה הזו, שמצוות כמעצבות תודעה. א', אנחנו לא מוצאים קשר לפרטים, והרמב"ם בעצמו מודע לבעיה הזאת. הרמב"ם כותב במורה נבוכים, שהוא יכול להסביר את תפיסת הקורבנות באופן כללי, הוא לא יכול להסביר למה צריך להביא בסוכות ככה ובפסח ככה, מה היא נפקה מינה, להביא אם נעשה הפוך, מה יקרה? באמת קשה לו להסביר את זה. אבל זו בעיה אחת, והבעיה היותר קשה זה לא רק ההתייחסות לפרטים, אלא מה קורה כשהתודעה היא מתוקנת. אני אתן לדבר הזה דוגמה. בגמרא כתוב שאיך הגומה היה הפרצוף של הגויים בזמן של הגמרא. אז מסופר בגמרא בבבא קמא, שאם אדם שיש הלכה שמעלים ואין מורידים ואין מעלים, אסור להציב גוי. אז הגמרא אומרת שאם אתה מוצא גוי בבאר, נפל לבור, אז תיקח את הסולם שלך ותגיד לו, אחי, אני מצטער שאני לוקח את הסולם, אני צריך להעביר את הכבשים שלי. נכון? כך כתוב בגמרא בבבא קמא, בדף קוף י"ב, קוף י"ג, משהו כזה. עכשיו, הגמרא מודעת לזה שאסור לי לעצבן את הגוי, כי יכול להיות שאיזה גוי חבר שלו יציל אותו, יציל אותו, ואז בגלל היהודים האלה הם אנשים לא מוסריים. כנראה שהגמרא מכירה את הגויים שסביבה. הגמרא אומרת זה כמשיח לפי תומה, הגמרא מכירה את הגויים. והיא יודעת שבעיניים שלהם זה לגיטימי לגמרי להגיד, הכבשים שלי הם לפניך, סליחה, אתה תמות, אבל יש לי כבשים שאני צריך עכשיו להעביר אותם את הנער. העולם לא נמצא שם, לא העולם, לא העולם באירופה, ולא, העולם לא נמצא שם. מה קרה? קרו הרבה דברים. אחד הדברים שקרו בעיקר זה התפשטות התנ"ך. התנ"ך עיצב מחדש את העולם המוסרי של כל, של כל העולם המערבי והמוסלמי. יש מה שנקרא ארצות התנ"ך, יש להם מוסר מסוים. התנ"ך עיצב את עולם המוסר של העולם, של העולם כולו. אז אתה יכול להגיד, אוקיי, עיצבת את עולם המוסר, הפקעת לגמרי את החשש של עבודה זרה. עבודה זרה אין היום, זהו, הנצרות לא עובדת עבודה זרה. גם שרידי הנצרות שעבדו עבודה זרה כבר, גם הם לא עובדים עבודה זרה היום. זה לא נכון שהנוצרים עובדי עבודה זרה. זה משהו, רובם מוחלט, זה אנכרוניסטי להגיד שהם עובדי עבודה זרה. גמרנו, נגמרנו, לא צריך יותר קורבנות. זה שתי הבעיות. טוב, על כן, כן.
אני ממש לא מבין למה אני כיתת עמדה אחת צדדית על אותו להגיד שזה פשוט ביחד, שיש מצוות שיש לי מתייתך לספר לחינוך.
נכון, נכון, נכון. בהחלט, בהחלט. אני לא, אני ציירתי את זה באופן דיכוטומי. ברור שזה, המצוות הן משהו אלוקי, ולכן לא רק שיכול להיות מצוות כאלה ויכול להיות מצוות כאלה, אלא כל מצווה יש לה שתי רגליים. רגל רציונלית ורגל לא רציונלית. רגל פיזית ורגל מטאפיזית, רגל תודעתית ורגל מטאפיזית.
בעצם מה שאמרת זה נטייה של
כן.
לצד מסוים.
נכון, נכון. האם זה שהרובד הזה קיים זה ברור. השאלה אם גם הרובד הזה קיים. טוב.
על כל המצוות כולל על איסור נעשה מלמלך, בתורה כתוב את זה, זה בין...
טוב, נכון, אבל הגמרא, צריך להביא את הגמרא על שלמה, אבל יכול להיות שגם על זה. הגמרא שם אומרת ששלמה המלך אמר, אני אשא ולא אסיר, והם הסירו. למה הם הסירו? אז או כי הוא חשב שהתודעה שלו מתוקנת והיא לא הייתה, או כי זה במהות, נשים מסירות, נשים רבות מסירות. טוב, כי אם צריך לדעת, על כן אין להשריש במצוות אותו הערך שיש בקדושה, שאז לא הייתה עשיית המצוות מביאה לידי הסתכלות והתבוננות בתעודתן ותכליתן. כלומר, ביחס שבין המצווה לבין הקדושה, אם אנחנו ניתן למצווה, למצוות, את ההגדרה של הקדושה, אם נתייחס רק לפן המטאפיזי של המצוות, אנחנו נפספס משהו מאוד מרכזי. אדם שישכח את כל הטעמים של, את כל הטעמים פשוטים. מה שהרב מדבר עליו, ומה שהחינוך מדבר עליו, ידבר רק כשאני מניח תפילין הזה, הוא מתחבר לעולמות עליונים, וישכח את הדברים הפשוטים. הוא לא יצליח להוביל את עצמו לתיקון מוסרי. הרמב"ם צודק, המצוות מובילות לתיקון מוסרי. ואם אדם ישכח את זה, אז המצוות באמת לא יובילו אותו לתיקון מוסרי. כי אם צריך לדעת כי המצוות מובילות אותנו אל דרך החיים והטוב, אל האור העליון שגנז צור עולמי בתורתו תורת חיים. והן קדושות, מצד קדושת התכלית המושגת מהם. על כן אין להרחיק ציור ההנאה מדברי מצווה. אכן, המצוות, יש להם תכלית, יש להם מטרה. אנחנו נדלג לפסקה הבאה. נראה לי שאנחנו נמשיך את הפסקה הזאת שבוע הבא. נכון? זו פסקה חשובה. אז שבוע הבא אנחנו נמשיך את הפסקה הזאת ונתחיל פסקה אחרת. בסדר? טוב.
Come on in.